ברשותכם, כיוון שטיפה הארכנו מקודם, אז לפרשה ניכנס ככה תוך כדי לימוד באבות קצת. טוב, נגיע גם לזה, נגיע גם לתוך הפרשה, אבל אנחנו בשבתות הקיץ קוראים במסכת אבות, וחלק מהנוהגים נוהגים עד עצרת. מסכת אבות באה לחזק ככה, להתעורר, לכן האשכנזים זקוקים לזה יותר כנראה. לפחות אני יודע על אשכנזי אחד שזקוק לזה הרבה יותר. ואז ממשיכים אבות. ממשיכים אבות. הקושייה שלי זה מה עושים בחורף בלי, אבל ממשיכים אבות. וחוזרים לפרק ראשון אחרי שבועות. בפרק הראשון יש משנה מוכרת לכולם, קשורה מאוד פה לאוויר ולאזור. משנה הום מייד, ממש מפה. המשנה מגדלאית. ניתאי הארבלי אומר. זה לא מחצור, זה מפה. יש משהו אחד כאן מפה. יבין, היה מ... לא, לא, סתם. ניתאי הארבלי אומר. בסדר? ניתאי הארבלי אומר. מה הוא אומר? הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. זוכרים את המשנה שלו? קצרה מאוד. ואל תתייאש מן הפורענות. משנה עם שלוש הוראות. נכון? הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. בפשטות, שני הדברים הראשונים, אגב, ניתאי הארבלי הוא בן הזוג של יהושע בן פרחיה, ויהושע בן פרחיה הם הזוג השני, שבאים אחרי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. בסדר? יוסי בן יועזר, איש צרידה, היה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, היה אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה וכו'. נכון? ואז מגיע הזוג השני, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. בכל הזוגות הראשון הוא נשיא, והשני אב בית דין. הראשון הנשיא, יהושע בן פרחיה, אומר הוראה פוזיטיבית, חיובית, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבידן את כל האדם לכף זכות, ועסקנו במשנה הזו כמה וכמה פעמים, מכל מיני הקשרים. ובאופן טבעי, זו משנה שככה יותר כיף לעסוק בה מהמשנה השנייה. נכון? כי המשנה השנייה זה כזה מעצבן, חויק משכן רע, זה... יש כאלה שזקוקים למשנה הזאת, אני לא. מה? לא שומע. כן, מה בדיוק, איך יכול להיות? הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות, זה ככה. כמובן, אני מתחיל ברקע הזה בכוונה, כי באמת המשנה הזו, שבמבנה שלה מאוד דומה לרוב המשניות של פרק א', שזה שלושה דברים, יהי ביתך ו... היא אבל חריגה בסגנון שלה, כלומר היא כאילו שלילית. וכיוון שבפעמים האחרונות, בכמה הקשרים, לקחתי תורות של הרבי זכותו יגן עלינו שמהפכות את התפיסה השלילית. התחלנו עם זה בשלומית בד עברי. זוכרים? עם שלומית בד עברי עשינו את זה בכמה טיולים. אני רוצה גם הפעם לעשות את זה. ממש, להצמד לתפיסה איך לומדים משנה אחרת לגמרי לגמרי. כשאתה לומד אותה כך, נדמה לך שאתה לא יכולת להבין אותה אחרת, ואולי בטעות חשבנו שניתאי הארבלי מייצג איזה משהו שם ככה מכוחות השחור שאנחנו כבר לא זקוקים. אז מה הוא אומר? חזרה לפשט המשנה. שתי ההוראות הראשונות נשמעות די פשוטות, הרחק משכן רע. זה גם מובן, כל אבא ואמא יודעים להגיד את זה לילד בשלבים מסוימים גם לעצמם. ואל תתחבר לרשע. גם זה ודאי, דברים נכונים. ההוראה השלישית, ואל תתייאש מן הפורענות, יש לה שני פירושים. המושג ואל תתייאש מן הפורענות בעברית הוא מושג קשה. הפירוש הראשון של ואל תתייאש מן הפורענות זה בירותך שדרך רשעים צליך, ואז זה גם מתקשר להתחלה. אם תתחבר לרשע, אתה תראה גם את ההצלחות שלו. אל תתייאש, אבל הפוך ממה שאתם מצפים. עוד תגיע לו פורענות. כלומר, אל תתייאש מן הפורענות שעתידה להגיע. Don't worry, anybody won't be happy. כלומר, זה יהיה... אבל אל תדאג, וואי, יחטפו פה. זה לא עברית צפויה. אבל בעצם, מבחינת העברית, זה הרבה יותר פשוט מהעברית של מהפירוש השני, שעוד רגע נגיע אליה, שהוא חיובי. כי אם הכוונה היא אין ייאוש, אז זה לא אל תתייאש מן הפורענות. אלא זה אל תתייאש בגלל הפורענות, או אל תתייאש, אתה תנצח, אבל אל תתייאש מין, כלומר, אני אומר לאדם, אל תתייאש מתפילה, אל תתייאש מ... אל תתייאש בעזרת השם. לכן העברית כאן קשה, אבל זה הפירוש הראשון. זה הפירוש הראשון של הראשונים, שמופיע פה במקום, גם הרב יורטנורה מביא אותו, וזה הפירוש הראשון של הראשונים, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות, כי בוודאי יקבלו את עונשם. זה פירוש א'. פירוש ב', זה שלא מדובר על הרשע עצמו. הפירוש השני מנתק בין שתי ההוראות הראשונות להוראה השלישית. הוא קרוב יותר למה שהיינו מצפים באופן חיובי, והוא אומר כך. כשבא פורענות על אדם, זה יכול להביא אותו חס וחלילה למצב של ייאוש רחמנא ליצלן. ולכן אומר לו התנא, אל תתייאש בגלל הפורענות שבאה עליך. אם חס ושלום בא על אדם פורענות, אל תתייאש. זה הפירוש השני. אז קודם כל מבחינת המשנה, המשנה, החלקים הראשונים שלה נראים פשוטים, והחלק השלישי סובל שני פירושים הפוכים. או אל תתייאש מן הפורענות, וזה מתקשר לחלק הקודם. כלומר, הרשע והשכן הרע יכול להיות שלפעמים דרכם צלחה ואתה נורא 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 מקנה, אל תתייאש, או תבוא שעתם.
זה רק עליהם או גם עליו?
מי זה גם עליו? האם הכל הולך גם עליי? כל העסק עוד מעט ילך בעיקר עליי, חכה. בינתיים אנחנו מדברים עליהם. הפירוש השני, אל תתייאש מן הפורענות, בא להגיד, באמת קשה קצת בעברית, אל תתייאש ממצב של פורענות. בסדר? אל תתייאש ממציאות שיש בפורענות. אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, אבל שם ממש זה לא מסתדר עם העברית, כי שם כתוב, אל יתייאש עצמו מן הרחמים. זה עברית. אבל בסדר, לפי הפירוש השני, זה אותו דבר. בסדר? זה אותו דבר. עכשיו, כמה שאלות. המשנה פותחת הרחק משכן רע, ועוברת לאל תתחבר לרשע. שאלה. כמו שאני אומר, הדברים בנויים על תורה מדהימה של הרבי בתפשין כ"ג על המשנה הזאת. היא נפלאה, אני עובר עליה ככה לאט לאט. הרחק זה יותר חזק מאל תתחבר, נכון? אם אני אומר למישהו תתרחק או אל תתחבר, ברור שתתרחק זה הרבה יותר מוקצן. תתרחק מהאזור, אל תתרחק מהאזור. אל תתחבר פירושו, אתה יכול להיות פה, אבל אל תתחבר, יש עוד חברים בכיתה. אתם מכירים את ההבדל בין הרחק? יפה מאוד. אלא מה, אם אני צודק, נכון? אבל אם אני צודק בעברית, זה ממש לא מסתדר עם רשע ושכן רע. למה? מה יותר חמור? רשע או שכן רע? ברור שרשע. הרשע זה מי שהוא רשע. הרשע זה מי שיש לו הגדרה של רשע, פר הגדרה. נכון? והצדיקו את הצדיק והירשו את הרשע. אז דווקא הרשע מקבל את ההגדרה אל תתחבר. והשכן הרע מין כזה לא נורא. הרחק משכן רע. ההיגיון היה צריך להיות הפוך. אז התנא מצווה להתרחק מרוע יותר מאשר מרשע. זה צריך הבנה. לפי, עד כאן שאלה א', שאלה ב'. לפי הפירוש הראשון של אל תתייאש מן הפורענות, שהעדפנו אותו מבחינת העברית, כמו שהראשונים מביאים, שאל תתייאש מן הפורענות, כוונה שאל תדאג עוד... תבוא להם, אז קודם כל באמת, זאת תקווה של יהודי, זה מה שניתאי הרבלי בא להגיד. אנחנו התרגלנו של איתמו חטאים ולא איתמו חוטאים, זה לא מסתדר עם ה... נכון? אנחנו לא אוהבים את המשנה הזאת חס ושלום, אנחנו לא אוהבים את זה, זה לא מסתדר. אל תתייאש מן הפורענות, סופם... אני ידעתי שלא יידח ממנו נידח, אני ידעתי שסופו של כל אדם לעשות תשובה וסופם של ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. מרגיע אותי ניתאי הארבלי, הוא עוד... זה מבחינת העניין. ואם תלכו לפירוש השני של אל תתאש מן הפורנות, אז ודאי כמו שאנחנו אמרנו, זה לא מסתבר בעברית. האמת היא שאם תלך על הפירוש השני, גם כן אמרנו כבר את השאלה, זה בכלל לא נראה קשור לשני הדברים הקודמים. זה בכלל לא קשור. הרחק משכן רע, ואל תתחבר רשע. וכשיש פורנות, אל תתייאש. זה לא עובד כך במשניות. המשניות אחד מביא את השני. יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליים, והווה שוטה בצמאי דבריהם. יש לנו משנה אחת שאנחנו דנים בה מה הקשר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו אני עם בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה, אבל ברור שמה הקשר, כיוון שאני עם בני ביתך וביתך פתוח לרווחה, אז הפתיחות יכולה להביא לכל מיני דברים, אז ממנה זה מובן. אבל כאן, אם אנחנו הולכים כמו הפירוש השני, חוץ מהקושי בעברית, בסדר, אתם איתי? חוץ מהקושי בעברית, הוא גם באמת קשה, אין קשר בכלל בין הדברים הראשונים לדבר השלישי. לא להתייאש, זה משפט יפה מאוד בפני עצמו, הוא ממש לא קשור לעניין של שכן רע. לא עלינו, אדם, אסור לו להתייאש ממחלה, אסור לו להתייאש, מה הקשר עכשיו לשכן? אין שכן רע, כל השכנים טובים. נו, אז אין רע לא להתייאש. לא, בכלל לא קשור. וזה קשה. זה לא פסקה בפני עצמה. לפי הפירוש הראשון, כן אפשר להבין איך זה מתחבר, דרך רשעים צליחה. נכון? כן אפשר להבין איך זה מתחבר. אבל אז הקושי הוא לא רק האם זו תקווה שלנו, התרגלנו לחיים אחרים, אלא הקושי אז הוא גם מבחינה מהותית. כשאני אומר בעברית, אל תתייאש. רופא אומר אל תתייאש. הוא מתכוון להגיד, אני מתחייב לך בפוליסת ביטוח שהכל יהיה בסדר? מה פתאום? אל תתייאש אומר, יש תקווה. והתקווה היא אפילו ריאלית. ואני יכול להיאחז בכך וכך סיבות, אבל ברור שכשאני אומר אל תתייאש, אני לא מתכוון להגיד, ברור שזה יקרה. או ברור שזה לא יקרה. אבל לפי הפירוש הראשון של אל תתייאש מן הפורענות שפירושו, שהפורענות עתידה להגיע בוודאות, זה בכלל לא מתאים לאל תתייאש. הבנתם מה שאני שואל עכשיו? חוץ מהשאלה הראשונה, סתם אני לא מבין את זה רוחנית, זה לא בבית ספרנו. נכון, אבל כתוב תתייאש, אז השאלה היא לפי מה שכתוב. בסדר, אם היה כתוב כך אז לא הייתי דואג, אבל כתוב אל תתייאש. לכן זה לא מובן. לכן זה לא מובן. אז א',
פורעניות זה גירעון לאחרים.
אתה נוגע פה בנקודה מאוד מעניינת מה שורש המילה פורענות. בינתיים הפשט הפשוט. פורענות זה פורענות. פורענות העתידה לבוא. אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת, שפעם בלימוד המשנה עסקנו בה הרבה, מה שורש המילה פורענות, עוד נדבר על זה. כאן הצעה של פירעון, נדבר על זה. זה רעיון מאוד גדול. אבל זה לא יעזור לנו קודם כל מבחינת פשט העברית. אז אני חוזר, אם נסביר כפירוש השני שאל תתייאש, הכוונה היא חיובית, אל תתייאש מהרחמים, אז א' הקושי בעברית הוא לא אל תתייאש מי, אלא אל תתייאש קשה. ושנית, זה ודאי לא קשור בכלל לחלק הראשון של המשנה, וזה קשה מאוד במשניות באבות. ואם הפירוש הוא כפירוש הראשון, שאל תתייאש מן הפורענות זה הפשט, אל תתייאש כי סופם של רשעים שהם יחטפו פורענות, אז הקושי הראשון הוא ערכי. איזה מין שאיפה זאת? זה הפוך מהשאיפות שלימדו אותי. שנית, זה גם לשונית לא מובן. כי לא להתייאש זה לא התחייבות. ולפי מה שאתה אומר, סופה של הרשעות הזאת שתבוא עליה פורענות בוודאות. אלה הקשיים הבסיסיים שיש בו. מאיר הרבי, ותשמעו איך תפיסה חדשה לגמרי לגמרי של משנה. כי הרי לא שאלנו את השאלות האחרות. מה כתוב פה במשנה הזאת? שמתבודדים, שלא מתחברים עם רשעים, שמתרחקים. זה של השוכמנה לא שאלתי אותי, כי זה כאילו לא בפשט המשנה, זה אווירה. מה כתוב במשנה? המשנה היא האופוזיציה של המשנה הקודמת. עשה לך רב, וקנה לך חבר. השאלה הראשונה ששאלנו הייתה, איך יכול להיות שהרוע שהוא פחות מהרשע, על הרוע נאמר הרחק, ועל הרשע, שהוא הרבה יותר קשה מהרוע, כתוב מה? אל תתחבר. אומר הרבי, המשמעות של הרחק משכן רע, היא לא שהאדם הזה הוא רע, אלא בתור שכן הוא רע. יכול להיות אדם מצוין. יכול להיות, ואייל, אתה שאלת מקודם נפלא אם זה עליהם או עליי. בסוף הכל צריך להיות פה. אבל בשביל להגיע הנה, אני קודם כל מתחיל שם. זה תרגיל, הוא רוצה לשקר, ירחיק עדותו, ואז שהוא ידבר אמת, הוא ידבר עליו. יש דברים שברור שהם נכונים במציאות מסוימת, ולמישהו אחר הם לא נכונים. כולנו מכירים את זה. המון 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 דוגמאות. יש ביטוי ידוע, אתם יודעים שכתוב שאל יאמר אדם EFC, ובשר וחלב, EFC לבוא על הערווה, אלא FC ו-FC, ומה אעשה אבי שבשמיים גזר עליי. יש הנחיה ידועה של המגיד ממזריץ' שהיה אומר שזה ודאי נכון, אבל הוא מציע לבעל תשובה לא להגיד את זה. כי ככל שהוא יגיד FC ו-FC, הוא יחזור יותר ויותר ל-FC ו-FC, הוא כבר היה שם. אז הוא מציע שהמשפט הנכון הזה, שישמור אותו כרעיון גדול. לי עכשיו המשפט הזה לא נכון. אני יודע שהמשפט הזה נכון ב-X דברים, ובנושא X הוא לא נכון. הוא לא נכון, כי אני מכור ליין. אני מכור, ואם אני אגיד את המילים FC ו-FC, זה ממש משפט נכון. 100%. רק כשאני אומר FC ו-FC ורק מריח את הריח של היין, הג'ננה עולה, ואני גמרתי עם העניין. אז מבחינתי המשפט הוא נכון. לי הוא לא טוב עכשיו. יש לזה הרי אין סוף דוגמאות. הרמב״ם אומר שצמיד צריך ללכת בדרך האמצעית. נכון? ולפעמים הרפואה היא ללכת לדרך הקיצונית. אבל הדרך האמצעית היא הדרך הנכונה. אבל יש מציאות שעכשיו צריך ללכת לצד השני. כל אדם מכיר את זה. דוגמה הלכתית, קלאסית. כתוב לגבי ריבית שאסור לקחת ריבית ואסור להלוות בריבית, זה חמור מאוד, וכתוב לנוכרי תשיך. כלומר, אין בעיה בלקחת ריבית מגוי. עד כדי שיש מישהו אומר אפילו שלנוכרי תשיך זה מצווה, כי זה עסקים, זה עסקה רגילה. ריבית. אתה לא מחויב ביתר עסקה, אתה... מופיע בהלכה, בשולחן ערוך הרב פוסק את זה להלכה, שיהודי שעבר על איסור ריבית, והוא יודע על עצמו שהוא עבר על איסור ריבית, הוא צריך נפשית, הלכתית, להרחיק את עצמו לגמרי מריבית, ואסור לו להלוות בריבית גם לא לבד. יש עליו איסור. זה חינוך, זה הדרכה כל כך עמוקה. למרות שאין איסור, כי זה עולם העסקים. אבל אתה חיה, עכשיו לכאורה אתה מבטל מצוות עשה. אבל עליך זה לא חם. כל הדברים האלה הם מציאות של שכן רע. שכן עכשיו, it's not neighbor. שכן בדיוק. זה משהו שיכול להיות שהוא חשוב מאוד. אבל לגביך כשכן הוא רע. זה נכון גם לגבי אדם אחר, אייל, שאלת מקודם. זה נכון גם לגבי מידות שלי. יש הרבה מאוד דברים שאני צריך להתמודד איתם במאוד מאוד חיוב, ויש דברים שהתפקיד שלי איתם הוא אני מכיר את זה, לבטש אותם. אדם כנה עם עצמו, יודע. לכן הביטוי הרחק משכן רע הוא ביטוי מדויק בעיקר לגבי האדם לגבי עצמו. זה בכלל לא עוסק בו, הוא לא רע. יכול להיות שהשכן הזה דרך אגב הוא גדול אדום. לך זה גורם לא להתקדם רוחנית. כי אתה סומך עליו ולכן אתה לא לומד. יכולים להיות מיליוני דברים כן. הוא לא רע, הוא טוב, הוא שכן רע. לך יש בעיה, לא אתה רע ולא הוא רע. השכנות הזו היא רע. יפה מאוד. אז מדובר פה בעצם באדם לגבי עצמו. אחרי שבאה ההוראה הראשונה ועוסקת באדם לגבי עצמו, באה ההוראה השנייה ומדברת על האדם לגבי זולתו. מה כתוב בהוראה הראשונה? שאדם צריך להתרחק מכל מה שמפריע לו לעשות את מה שהוא צריך לעשות. תהיה כן עם עצמך. לא כולם צריכים לגור במקום הזה כי האווירה היא X. אם לך זה מפריע למה שאתה צריך, אז אתה לא צריך. רק אתה יודע את זה. עכשיו באים להגיד הוראה שנייה. מה זה אל תתחבר לרשע? פה לא מדובר על הרחק, אלא אל תתחבר. אתם יודעים למה לא הרחק? תשמעו טוב. הרחק? מרשע צריך להתרחק? מאף אדם לא צריך להתרחק. הרי העזרה הכללית היא שצריך להשתדל לקרב את כולם. פשוט, הווי מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב את הבריות זה אפילו מי, איך אומר התניה בפרק למד ב', אפילו מי שהייחוס היחיד שלו זה בריאה. אם אתה מחפש, נו, איזה נקודת ייחוס, תן איזה משהו בכל זאת גדול שהוא עשה, הוא עשה משהו ענק, בריאה. מה אפשר לעשות? יש דברים שאני לא מבין אצל הקודש ברוך הוא, נברא. בריאה. גם מי שהוא בריאה, אתה מחויב באוהב את הבריאות. פשוט, לא על מנת לקרבם לתורה, הוא מקרבן לתורה. כמו שכולנו התרגלנו, כמו שלימדו אותנו תמיד. פילי פלאות. אז מה זה אל תתחבר לרשע? תשמעו את ההגדרה. כשאתה מקרב, זה כזאת אמת, גם רשע צריך לקרב. אבל אתה יכול לקרב ואתה יכול להתחבר. כשאתה מתחבר, אתה לא מקרב. אתם יודעים למה לפעמים אנחנו נכשלים בקירוב? כי אנחנו לא מקרבים אלא מתחברים. קצת כנות. כשאתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה מתחבר. מתחבר זה כל מיני דברים. כשאתה לא מתחבר, אתה יודע מה אתה יכול לעשות? אם אתה לא מתחבר, אתה לא רק יכול שהרשע הזה יהיה בחור נחמד, וזו גם חובתך, אלא שאתה קשור אליו מפני שאתה מאמין שהרשע הוא מקרי. אם אתה מתחבר אל הרשע, אז אתה בעצם לא מאפשר בכלל את האמונה שהרשע יכול לצאת מהרשע. כשאתה מתחבר אל הרשע, אז אתה מתחבר, אז אתה בעצם עושה את הפעולה ההפוכה. נוגעים פה בנקודה שאנחנו צריכים הרבה 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 לעבוד עליה. הרבה מאוד, אני מדבר עליי בגוף ראשון יחיד. הרבה מאוד לעבוד עליה. כמה ההתחברות לרשע היא חוסר ביטחון, וכמה היא ברירות. כיוון שאני מאמין שלא יידח ממנו נידח והכל טוב, ואני אוהב את הרשע אהבת נפש למענו, ועוד רגע אנחנו נראה אייל שהלמענו הזה זה גם ברשע שבי, עוד מעט נדבר עליו. למענו אני לא מתחבר אליו כדי שאני אהפוך את הכל בהיפוך גמור, אני מאמין שהוא יכול להיות גדול הצדיקים. הרי כיוון שאני דן אותו לקו זכות, כי למדתי את זה במשנה הקודמת, וכבר דיברנו פעם מה זה לדון לקו זכות. לדון לקו זכות זה לא לדון לקו חובה. זה לא להגיד, תשמע, אני יכול להבין איך זה קרה. זה לדון לקו זכות. זה להפוך עם הקו, כמו שאמרנו, עם הקו של הטרקטור, זה להפוך עד שאני אראה שזה זכות. זה מדרגה גבוהה. זה אתה יכול להגיע רק אם אתה לא מתחבר לרשע. אם אתה מתחבר לרשע, אתה לא יכול להפוך, כי אתה לא מאמין בזה. כי הרי מה העבודה? העבודה זה ניתוח נפלא. העבודה של אדם מישראל עם עצמו, עם עצמו בעיקר, יש ביטוי ידוע בחסידות, ביטוי מפורסם. חסד אמיתי זה שאדם עושה חסד עם הרוחניות של עצמו ועם הגופניות של הזולת. זה נפלא. פעם היה יהודי בירושלים שהיה גר במשכנות שם, ליד, מי שמכיר את ירושלים, ליד, לא מכניר יודע, ליד בית העם, פנימה שם, במשכנות, ברבריה, איפה שרבריה היה גר, שם בפנים, היה יהודי, ברדקי, ברזקאי, שיה ברדקי, הוא היה גבי, והוא היה גר שם בתוך ה... הוא חזר מעבודה, אני זוכר אם זה היה בבנק ישראל או בדואר, אני מדבר אתכם, אני הייתי תינוק, והוא היה חוזר מעבודה תמיד בצהריים, אחרי הצהריים, והיו שם כמה מניינים, הוא התפלל מנחיות בעבודה. וכל פעם שהוא חזר, יצאו ושאלו אותו אם הוא כבר התפלל מנחה. עכשיו, אף אחד לא היה צריך שהוא התפלל מנחה, היה צריך אותו לעשירי. אז יצאו ושאלו אותו אם הוא התפלל מנחה. עד שהוא הגיע הביתה, איזה 7, 8, 9 כבר עצרו אותו לשאול אם הוא התפלל מנחה. הוא הגיע הביתה, אז הוא רצה לאכול. אז אשתו אמרה לו, מנחה, כבר התפללת? אז הוא אמר לה, אף פעם לא עצרו אותי לשאול אותי אם אני רוצה קפה. גם בבית את שואלת אותי אם התפללתי מנחה. די כבר, מנחה, מנחה, מנחה. כולכם רוצים שאתם תתפללו אתם מנחה ותשאלו אם אני שתיתי תה. זה דבר נהדר. תפסיק לשאול על המנחה שלי, תעשה לי תה. אחרי זה נדבר על מנחה. זה דבר מצוין. חסידות אמיתית זה שאתה דואג לרוחניות שלך ולגופניות שלי. זה דבר מאוד נכון. למה אני אומר את זה? כי זה נכון שמה שאני עובד בעצם בסופו של דבר, זה קשור עמוץ למה שאתה שואל, אם אל תתחבר זה במעשים. ברור שמה שמעניין אותי זה נשמתו של זולתי. אבל איך הדרך? ואהבת לרעך כמוך, איך הדרך? איך הדרך? כבד את אביך, איך הדרך? להשקות, להאכיל. ואהבת לרעך כמוך, הרמב"ם מגדיר הגדרות פיזיות, מעשיות. עכשיו אני מדבר גם על המושג של אל תתחבר לרשע, אני בכוונה הקדמתי את זה כלפי עצמי. גם לגבי עצמי, בגוף, יש דברים שהם בסדר, אבל עכשיו הם שכן רע. במקרה הזה צריך טיפול קצת, המקרה הזה. יש דברים אצל עצמי שהם רשע. אני לא מצליח לצאת מזה. זה מרשיע. זה מין מציאות כזאת של רשע. אז אמנם אנחנו יודעים שהכלל הגדול זה לעבוד ברחמים. זה הכלל הכי חשוב שיש. לעבוד עם עצמי באהבה. לעבוד עם עצמי בהרבה הרבה הרבה רחמים. בעל שם טוב היה אומר, כתוב, עזוב תעזוב אמו. כתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אמו. אז הוא אמר, הבעל שם טוב היה אומר, שאפילו בשעה שהחמור, החומר, שונאך, גם כשאתה יודע שהוא שונא אותך, הדרך היא לא לתת לו מכות, אלא עזוב תעזוב אמו. גם כשאתה רואה חמור שונאך עדיין, אבל ביחד עם זה, יש כלל גדול שאדם צריך לדעת אותו, וכל אחד יודע, שאם אני אשקע בחומריות הזאת, אם אני אתחבר לזה, אני אפול, אני אשקע פנימה. אני צריך להפוך את עצמי, כמו שאמרתי מקודם, שאם אל תתחבר לרשע כלפי הזולת, זה להפוך אותו לצדיק, אז גם את המידה הזו שאני מכור לה, אני צריך להפך. אז גם כלפי עצמי, יש אמת אדירה באל תתחבר לרשע. כלומר, גם כלפי זולתי וגם כלפי עצמי, זאת אמת אדירה אדירה. עכשיו מגיעים לחלק האחרון. אחרי שהבנו שהרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, זה לא אל תקרב, אלא תהיה במציאות שאתה יכול כל הזמן לקרב, מפני שאתה לא מתחבר לנקודה שבה אתה לא תוכל לעמוד. ועד רבה, אדם יודע מרת נפשו ואצל עצמו הוא מכיר את זה עוד יותר. הוא עוד יותר מכיר איפה אם הוא יתחבר הוא יתפול. ואיפה הוא צריך להרחיק. עכשיו באים לחלק האחרון ואומרים את הדבר הבא. ואל תתייאש מן הפורנות. לפי הפירוש הראשון, תקשיבו טוב איזה עומק. אדם יכול לעשות את כל מה שנדרש ממנו, גם לגבי עצמו, גם לגבי מערכת היחסים שלו עם זולתו, ולדעת שהוא עדיין לא מושלם. כאן נמצאת הסכנה הגדולה, הפחד מזה שאתה חושב שאתה כבר מושלם, ולדעת שגם אם הוא חושב שהכל בסדר, עדיין יכולה לבוא פורענות. אל תיכנס לשעננות, זה אל תתייאש מן הפורענות. תשמעו את עומק העניין. איך כתוב אצל איוב? שאיוב היה אחרי שכל הילדים היו עושים שם את המשתה והכל, היה איוב מקריב קורבנות. אתם זוכרים למה? אולי חטאו בניי. למרות שאיוב היה צדיק והקודש ברוך הוא התאימו מעין עולם הבא, וחזל אומרים עליו דברים אדירים וכו' וכו' וכו', אבל החשש הזה שמה אני יכול לרגע אחד להאמין בעצמי, החשש הזה הוא הסכנה הגדולה ביותר שעורבת לאדם. האדם צריך לדעת, ואנחנו נוגעים פה בנקודה מדהימה, אחד הדברים הכי קשים בתחושה של גאולה זה שאתה כבר לא ירא מהגלות. וכשאתה לא ירא מהגלות אתה שובר שמירה, וכשאתה שובר שמירה אתה יכול ליפול לגמרי לגמרי. איך כתוב אצל יוחנן כהן גדול שעבד עבודה במקדש והיה כהן גדול 80 שנה, ואחרי 80 שנה נעשה צדוקי. נעשה צדוקי 80 שנה. אתם יודעים מה זה אל תתייאש מן הפורענות? עוד מעט נבין את הביטוי אל תתייאש, אבל אתם יודעים מה הפירוש? שגם אחרי שעשיתי את כל העבודה בעולם אני יודע שבכוחות הנפש עוד יש מציאות של רע נסתר, אני לא מפחד ממנו, אבל אני לא מתייאש מן הפורענות, אני כל הזמן מודע לו ויודע עליו, ויודע שיש איזשהו רע נסתר שיכול לתקוף אותי בתוכי. אני לא מפחד ממנו, אבל אני יודע אותו, ולרגע לא מייאש את עצמי מלחשוב עליו. איך זה מסתדר בביטוי אל תתייאש? הרי אמרנו מקודם שהביטוי אל תתייאש מתאר, כמו בתקווה, כמו בשמחה, משהו ש, ש, של, של, של חיוב, וכאן אל תתייאש מן הפורענות, זה אל תתייאש היה צריך להיות ביטוי הפוך. זה צער, זה כואב שעוד יש רע. הייתי נורא רוצה שיהיה רק טוב. וכאן המהפכה החינוכית. מי הכניס לך לראש את הרעיון הזה שאתה אמור להיות צדיק והכל יכול להיות רק טוב? אתם יודעים מה, אתם יודעים מה פירוש המושג ייאוש? יש פסוק שכתוב בסוף התורה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, מי זוכר שמה כתוב? והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. מתרגם יונתן בן עוזיאל, והתברך בלבבו לאמור. איך אתם מסבירים והתברך בלבבו לאמור? הוא ירגיש, יחליט. אבל מה זה להתברך? השורש הוא ברכה. מתרגם יונתן בן עוזיאל פלא פלאות. כל מקום שכתוב יתברך, יונתן בן עוזיאל מתרגם לשם ברכה. אתם יודעים איך הוא מתרגם פה? תחזיקו טוב. ויתייאש בליבי למימר. ויתברך בלבבו לאמור, ויתייאש בליבי למימר. הרי להתברך. אז מה זה להתייאש? הרי בהתייאש זה הפוך. אתם יודעים מה זה כי בשרירות ליבי אלך? כתוב בפרשה שלנו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים. נו, מה המילה הבאה? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים? חינם. שואל רש"י, את הדגה אכלתם במצרים חינם? תבן לא ניתן לעבדיך. דגים קיבלתם בחינם? אתם עושים צחוק? אומר רש"י, אלא חינם מן המצוות. מה פירוש? אתם יודעים מה פירוש? העניין בעומק, חינם מן המצוות, למה הם לא קיימו מצוות? הרי אבותינו קיימו מצוות שהם היו חייבים. תשמעו, זה דבר מדהים. אפשר לאכול דגה במצרים? אפשר לקבל חיות? אפשר לחיות בתוך מצרים? אפשר לחיות בתוך מיצרים ולחיות מצוין? והכל בסדר גמור? ומה שנקרא לפי שעה הכל מצוין. במילים פנימיות קוראים לזה, זה לא חיות מהקדושה, זה חיות מהקליפה. אתה חי טוב. במילים פיזיות, אדם יכול להתרגל לזה שהוא כבר באמת חי מהשוקולד והסיגריות. אם יקחו את זה ממנו, באמת, הוא כבר יתרגל לזה, והוא חי טוב. ושלום יהיה לו, כי בשרירות ליבו. אתם מכירים את הזקן שהגיע פעם ראשונה, אחרי שנים ארוכות מאוד, זקן ברוסיה, היה שותה אלכוהול כל ימיו, מה זה, בלי סוף. בלי סוף, היה שותה באחוזים, אי אפשר בכלל לדעת. זה לא אחוזים, כלומר לא נשארו אחוזים אחרים. הגיע בסוף ימיו, ככה פעם ראשונה חולה, תמיד היה בריא, חזק. שאלו אותו ממה הוא אמר, זה אלכוהול וסיגריות, אתה מחזיק? הגיע ואומרים לו שיש לו מים בריאות. והוא נכנס ללחץ, נכנס את אשתו, והוא צועק לה, כל אשמתך. והיא אומרת לו, אני יודעת, אבל למה אשמתי? אז הוא אומר לה, אני אמרתי לך שצריך לשתות 100% ואת אמרת לי רק 96%, הנה תראי מה עשו ה-4% מים. את רואה, הריאות התמלו לי במים, 4%, תראי מה עשו, אני אמרתי לך רק 100. אדם יכול להתברך בלבבו, תשמעו איזה יופי של דבר, לאמור שלום יהיה לי, כי אני חי מהקליפה לא רע בכלל, כי החיות, אני רגיל לזה, הכל בסדר, לפי שעה הכל תקין. ויתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אילך, אתם יודעים מה הפשט? ויתייאש בליבי. מצד האמת, זה מצב רע מאוד, כלומר, אתם יודעים מה הבעיה? הבעיה היא שהוא לא דואג בכלל מהמחלה. הוא כבר התייאש מהמחלה. אולי תשכנע אותו שיזהר מהמחלה, דוקטור. תיכנס, תסביר לו רגע מה עושות הסיגריה. ואז אני יוצא ואני אומר, חבר'ה, הוא התייאש מהשטויות שלכם. הוא מבסוט מהקליפה. הוא חי רגוע. רק אל תיקח ממנו את ה-4% שנשארו. הוא בסדר. והתברך, מתורגם והתייאש בלי בימילי מימה. כלומר, הוא מיואש מהקדושה. הוא כבר בונה על זה שהכל תקין. הוא כבר התרגל לזה. אתם יודעים מה זה? אל תתייאש מן הפורענות. כשיהודי יודע שהוא בגלות, כשיהודי יודע שגם אם הוא כבר מילא את כל התפקידים, הוא הרחיק משכן רע, והוא באמת מאמין שהוא לא מתחבר לרשע, אבל הוא עדיין לא נכנס לשעננות, והוא לא מתייאש מן הפורענות. אתם יודעים מה זה לא מתייאש מן הפורענות? הוא לא מתייאש מזה שהקדוש ברוך הוא ברא, ברוך הוא וברוך שמו את איום הפורענות. איום הפורענות הזה הוא זה שמבטיח שהוא לא ייכנס לשעננות. הוא יודע שהוא אדם, ואדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, והוא יכול ליפול, והוא לא מתייאש מזה שהוא יכול ליפול. הוא לא הגיע לפנטזיה הזאת שהוא כבר צדיק. אתם לא מכירים את הרגע שבו אתה מתייאש מזה שאני הרי כבר צדיק, אז איך נפלתי? אגב, הבעיה שלי בכלל לא שנפלתי. הבעיה שלי שאני הרי צדיק. גם אין לי בעיה בכלל עם הנפילה, הקדוש ברוך הוא יסתדר, הוא יתגבר על זה. אבל אני! היי תוכן. אני התמחיתי הרי כבר בענווה ובכל העניינים, אז אני! זה יכול להיות? לא מכירים את התסכול הזה? די, זה כבר לא מתאים לי. זה לא מתאים לי? אז על מה אתה בוכה? על החטא? או על זה שלך זה לא מתאים? אז תלך לסלון יופי, תראה מה מתאים לך. אתה מתעסק באיפור? או שאתה רוצה להתעסק באמת בעבודת השם? מה אתה נבהל מזה שאתה באמצע התמודדות? מה קרה? מה יש? מה, אתה כבר מצטייד על העניינים? סגרת את הסוגיה כבר? זהו? שואלים עליכם? אנחנו באמצע עבודה. אל תתייאש מן הפורענות, העבודה ממשיכה. Don't worry, be happy. אל תתייאש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך. שאתה צריך להמשיך להתמודד, ואם מישהו יבלבל לך במוח, שאתה כבר צדיק, יהיה בעיניך כרשע. שמעתם? עכשיו אל תתייאש מובן בעברית. זה בדיוק ההגדרה בעברית.
יש איזה מישהו שהוא צדיק
או אתה אישו? יש מושג של צדיק גמור, יש לו אבל עבודה פי אלף יותר קשה. כן, יש צדיק גמור. יש לו מושגים האלה של צדיק גמור, של משה, של ניצוץ משה, בטח. בטח, ודאי, אמונה בנביאים, בטח, אבל גם יוחנן כהן גדול צריך לדעת שהוא צדוק, כי אמר רבא כגון אנא בינוני, כגון אנא בינוני. מישהו פעם שאל אותי, איך אני יודע אם אני צדיק? אמרתי לו, כשתהיה יתקשרו אליך. יש אירו קולג, תתקשרו, תודיע, אבל אז תשתף אותנו, אנחנו גם רוצים. מה אני יודע? אני יודע? אני יודע איך אני יודע שאני בינוני, אני יודע איך אני יודע? שעה אחת בינוני לפני המקום שווה גלגול שלם. אני יודע, אבל אתה יודע שזה בסדר מותק. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב את העשייה שלך, צדיק. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב את העשייה שלך יותר מהעשייה של כל המלאכים ביחד? סיפר לי חבר טוב, נוצרי, שבשבוע הבא יש איזה חג שבועות נוצרים, איך הוא נקרא? איך?
פנטקוסט.
מה שהוא אמר, פנטקוסט.
50.
איך?
יום החמישים.
מה הם עושים? מה הם עושים? מה אתה יודע?
אוכלים מאכלי חלב.
אוכלים מאכלי חלב. עוגות גבינה, יומיים, יום טוב שני. יומיים מאכלי חלב. אמרתי לו עכשיו, תגיד לי, אח שלי, תגיד לי, מאכלי בשר אתם גם אוכלים? רציתי לראות אם הם מקפידים בזה. אז הוא אומר לי, לא, 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 רק מאכלי חלב. אמרתי לו, אנחנו חברים, אנחנו מדברים בעברית. אמרתי לו, אתה רואה איזה אבלים אתם? אומר לי, מה? אמרתי לו, אצלנו, אתה יודע למה אוכלים מאכלי חלב? אנחנו אפילו לא מבינים למה אוכלים מאכלי חלב. יש מיליון הסברים למה אוכלים מאכלי חלב. אתם רוצים דרשות על מאכלי חלב מהיום עד מחר בבוקר. אבל למעשה, בוא נדבר הלכה, אנחנו יודעים של הלכה. למעשה, אתם יודעים מה עושים בשבועות? אוכלים בשונה מכל יום טוב גם בשר וגם חלב. בוא נסכם את הגסטרונומיה. יוצא להלכה שצריך לאכול גם בשר וגם חלב. נכון? כלומר, לא רק שבשבועות יותר מבכל חג חייבים לאכול, כי זה יום שניתנה בו תורה לישראל, אלא צריך לוודא שכל מה שנקרא אוכל, אתה אוכל. נכון? שיהיה 100%. שאתה הרבה אוכל. אתם יודעים למה? כי זה היום שמחה של הקדוש ברוך הוא. כי היום אנחנו עושים את כל מה שהמלאכים לא יכולים לעשות. הם לא יכולים לאכול לא חלב, לא בשר, אנחנו אוכלים ואוכלים ואוכלים, לא אוכלים בלינצ'ס. הבלינצ'ס גם של שבועות הזה היה חבל על הזמן. חבל על הזמן, אני בעד עוד פעם. אבל אנחנו אוכלים כי אנחנו אוכלים, כי אנחנו בשר ודם, כי לא התייאשנו מהפורנות. כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא עדיין שם אותי במקום שבו אני יכול ליפול ואני יכול לתקן. ובשנייה שאני אתייאש מהפורנות, הכל הלך. אין שמחה יותר גדולה מזה. עכשיו תקשיבו לדברים של רבי שניתאי הארבלי מול הבן זוג שלו רבי יהושע בן פרחיה. אתם יודעים מה מקביל לאל תתייאש מן הפורענות? הווי דן את כל האדם לכף זכות. עכשיו אתם שומעים את העומק? אתה יודע מה הכף זכות הגדולה ביותר שיש בעולם? שיש פורענות, אל תתייאש ממנה. זו אותה משנה כמו שלמדנו אותה לפניכם? אתם מבינים מה אני מתכוון? זה בכלל תפיסה הפוכה, הכל הפוך. איך אפשר ללמוד משנה של אל תתחבר לרשע ולהגיד איזה מין משפט? השיטה שלו הייתה כנראה היסטורית בארבל בתקופת בונפרטה השמיני, אני יודע. מה יצא לך? אל תתחבר לרשע מנוגד ליידישקייט. אם אתה מבין אותו כמו שאתה מבין אותו. אלא אם כן אתה מוכן לשמוע בימים. אל תתחבר לרשע פירושו, אל תתחבר, תפסיק לשקר, אתה אלף פעמים תוך כדי קירוב פשוט לא יודע שאתה לא רוצה את זה. ואז אתה נכנס לרשע, ולא את עצמך אתה רק תשנה. אותו לא תוכל להפוך אף פעם, בוודאי לא אותך. והאותו הרי מזמן כבר אמרנו שמפסיק להיות אותו, אלא גם את החלק שבך. כי אתה מתחבר לרשע. האם אתה יכול, זאת עבודת הבינוני, האם אתה יכול לדון את חייך הכל, וגם לעמוד מהמקום שהוא מרפא, כי הוא גם מבחוץ. כי אתה יודע שנותן התורה נתן את עצמו בך, ולא יידח ממנו נידח, ואתה יכול להיות בן חורין לגמרי, ואי אפשר יהיה לקחת ממך את החירות שלך, ובתוך המבנה שהקדוש ברוך הוא עשה, יש רשע, ויש מצוין אבל שכן רע, ויש התמודדות, ואתה כל כך שמח בה. ואתה לרגע אחד לא שוכח שהדבר הכי מסוכן לך זה לשכוח לקחת בבוקר את האוויר שאתה צריך, את המים שאתה צריך. מה קשה, מה רע בזה? מה יותר טוב מזה? אל תתייאש מן הפורענות, אל תתייאש מהמחשבה הזאת, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. אל תיתן לחיות שבאה מהקליפה להטעות אותך כאילו משם יש לך מקור חיות. זה לא מקור חיות גם אם אתה חי מזה 80 שנה. אתה יכול לחיות במציאות כזאת שהכל תקין. ובגלל שהכל תקין, לכן אתה מתייאש מן הפורענות. אתם רוצים שנחבר את זה להתחלה? אתם זוכרים שאמרנו מה זה בן חורין? שבן חורין הוא מי שיש לו חור מפה וחור מפה, והוא בן חורין. הוא כל הזמן יכול להתעלות, כי הוא רואה, הוא עולה למעלה, הוא עולה למעלה. אתם זוכרים מה כתוב על מי שעוסק בתלמוד תורה? הוא בן חורין. ומי שאינו עוסק בתלמוד תורה נקרא נזוף. ומאיפה לומדים שהוא נקרא נזוף? שנאמר נזם זהב באף חזיר. לא הבנתי אף פעם למה מביאים את הדוגמה הזאת של הנזם זהב באף חזיר. אגב, איזה מין לימוד רחוק. נזוף זה הנוטריקון של נזם זהב באף. בסדר, נו, אין לכם פשטים יותר קרובים. אתם יודעים מה הפשט נזם זהב באף חזיר? החזיר הוא בחור טוב. אבל החזיר הזה, הדוב אורחר הזה, חי בתוך ג'יפה, חי בתוך סירחון. אני מבין שמי שאומר אפשי ואפשי גם אומר שאפשר לאכול את זה הכל, אבל אמרנו נדמה לי בזמן האחרון, גם מי שאוכל את זה מסתומה, אני לא יודע מאיפה הוא בא והוא אוכל, ואני לא יודע, זה אפשי ואפשי, זה בסדר גמור. אבל מסתומה גם הוא לא אוהב ממש לשחות בתוך המים קדושים, שהחזיר נמצא בפנים. נכון? אז למה החזיר הוא כל כך חמוד? למה בציורים הוא מותק? שמסריח. נגיד לכם למה. מה הסברה שלו, של החזיר הזה, במשל, לשים את הנזם של הזהב באף? הרי האף זה הבעיה באזור שלך. נניח שהכל 100%, אבל תודה שבסוגיית האף יש מקומות יותר טובים. בוא נהיה מה שנקרא פר. בסדר? לגבי האף, מצאתי כמה מקומות יותר עדיף. אז למה ללכת דווקא על האף? תשים את הנזם באוזן. יש לי חברים טובים, שמים פה, שים פה. היום אגב אפשר לשים בכל מקום. למה אתה שם באף? זה המקום האחרון. אתם לא מבינים למה הוא שם באף? כי הוא יושב, פושט את לפיו, ואומר טהור אני. אתם יודעים מה זה טהור אני? הוא כבר התייאש מן הפורענות. ראש ישיבה כמוני עוד לא היה. זה אגב הנס שלנו שעוד לא היה. הוא מהפורענות מיואש, כי הוא בסדר. הוא טהור. טהור כזה, אין סיכוי שישים לב בכלל שהוא בתוך סירחון. הוא כל כך נהנה מהסירחון, יש לו שיעור כללי על הסירחון שלו. הוא מסביר שהסירחון הוא בעצם איזה רעיון פנימי של איזו התפלספות מטופשת. יש לו הסבר, למה הוא מסריח? זה לא מסריח בכלל. הוא שם שם את הזהב. תגיד חרם לו, על הזהב אם לא על האף שלך. האף מילא, אבל הזהב. אתם יודעים מה זה נזוף? אמרנו את זה בשיעור באחד השיעורים האחרונים. לא הבנתי אף פעם מה זה נזוף. כתוב, בירושלים. לא הבנתי מה זה נזוף. בסוף הבנתי. אם מי שעוסק בתלמוד תורה שנקרא בן חורין מתעלה, זוכרים את השופר? למה הוא מתעלה? מה זה ההפך ממתעלה? איך אמרנו? בלי יעל. אין לו עול, אז הוא גם בלי עול ובלי יעל. מי שהוא בן חורין יכול להתעלות, אתם יודעים מה זה נזוף? כשמקבלים נזיפה בצבא, אתם יודעים מה זה נזוף? נזוף הוא מעוקב דרגה. הנזוף תקוע. הוא לא יכול להתעלות. הוא פשוט נתקע. אתם יודעים מה קורה לחזיר? אין סיכוי שהוא יתקדם רוחנית, הוא יישאר חזיר. עם דרשות, עם רעיונות. תשמעו בגוף ראשון יחיד, אני, תאמינו לי, מבין מה זה חזיר. הוא יישאר כזה. יש לו גם סיפור שלם שעתיד הקודש ברוך הוא להחזירו לתארתו, אבל זה בעתיד. יש לו על זה דברים נפלאים. חז"ל אומרים, ודמיין בני מאי לבני מאי דאינשי. הוא הכי דומה לאדם. במבנה, המאי. הוא הכי דומה לאדם. זה כל כך אנושי. הוא מיואש מהפורענות. בעברית אחרת, הוא רגוע. הוא כבר בגאולה השלמה. אתם מבינים? הוא כבר נמצא... אתם מכירים את הבדיחה על זה שהגיע לגיהנום? זה שהגיע לגיהנום, מכירים את הבדיחה? אחד הגיע לגיהנום. יש כמה שהגיעו לגיהנום, סליחה, ברסלבר הגיע לגיהנום, זה הגיע לגיהנום. תראים, יש... אז הברסלבר מגיע לגיהנום, ואומרים לו שהוא צריך להיכנס, והוא צועק, והוא אומר, רבינו אמרת מהפאות, וזה מתחיל להשתולל, עד שרבינו בא ו... ואחד הגיע לגיהנום, והסתכל, ולא ידע למי לצעוק, והוא הסתכל בגיהנום, והוא אמר, נו, גם זה גאולה. אפשר גם את זה? תגיד, אתה נורמלי? אל תתייאש מן הפורענות, יש מה לתקן. אתה יכול, אל תהנה מהחיות של הקליפה. אל תגיד שאם החיות הזו היא טובה, אז אתה נשאר בה. אל תתייאש מן הפורענות. למה? כי הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. זה מה שכתוב שם, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. הדגה שאכלנו במצרים חינם, יכולנו לאכול חינם מן המצוות, נכון שניזוננו מקליפה במצרים, נכון שניזוננו מפרעו, אבל הכל היה בסדר. גמרנו את החודש, ניזוננו מפרעו, חינם מן המצוות. היינו במציאות של חינם מן המצוות. והיכולת לצאת מזה היא המבחן הגדול, הגדול, הגדול שניתן להבין את זה. כן, אהרון.
אמרת שבן חורין זה מי שעוסק בתורה. יש בפרקי אבות, פטט זין, בן אתה בן חורין להיפטר ממנה. ותמיד הבנתי אתה לא חופשי בשביל להתבטל, אבל בעצם אתה לא בן חורין, אין לך מספיק תורה כדי תוכל להתבטל.
להתבטל ממנה ממה?
כאילו, מה שהבנתי עד היום זה הבן חורין, אתה לא חופשי כדי להתבטל ממנה, אבל בעצם משמע פילי פלוט.
פילי פלוט. פילי פלוט. זה עומק העניין של, של, של לעסוק בתורה. רבי מאיר אומר בפרק ד', הווי ממעט בעסק, מכירים את הלשון שלו? הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. מה זה הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה? השאלה אם התורה זה העסק שלך. העסק שלך זאת אומרת, אם אמרתי לכם, בעל עסק, בעל עסק, גם בלילה חושב על העסק שלו. הוא לא שכיר, הוא בעל עסק. אז הוא לא יכול לצאת מזה, הוא בעל עסק. אז הוא כל הזמן מתעסק. אם אתה מתעסק בזה, אם זה העסק שלך, אם זה העסק שלך, אז יש לך שני עולמות ואלוקים אחד. כי התורה הזו מפגישה אותך כל הזמן עם שני עולמות. היא עוסקת בשולחן הזה ובסטנדר הזה, והיא עוסקת בדברים הכי נמוכים בעולם, וזה יופיה. והיא כל הזמן משדרת לך קול גדול ולא יסף. קול שאין לו הד. קול שאין לו הד. בפועל, אתה עוסק במציאות. אתה הכי מציאותי שיש. אין דבר יותר מציאותי מהעיסוק בתורה. אתה עוסק במציאות, הקיר הוא קיר, והכיסא הוא כיסא, והכל מציאות. ובו זמנית אתה יודע, בו זמנית יש לך שני עולמות. בו זמנית יש לך שני עולמות. ולכן אי אפשר לקחת ממך את החירות שלך. לכן הצעצוע הזה לא יכול לעבוד. אי אפשר לקחת ממך את החירות שלך. מי שיש לו את זה, הצעצוע הזה לא יכול לעבוד. זה מויצה שבועס. אז זהו, אז זה המשנה של ניטאי הארבילי, שעניינו אגב הוא היה אב בית דין. אמרנו, היה נשיא והיה אב בית דין. חז"ל אומרים שמה היה תפקידם של בית דין? כתוב שבימי שפוט השופטים, על מה נענשו ישראל, אותם אלו שמתו בפילגש בגבעה וכו' וכו', על מה נענשו כתוב? על זה שבית דין לא חגרו את עצמם ועברו מעיר לעיר וממקום למקום, כדי ללמד אותנו דרך ארץ, כדי ללמד אותנו איך את הכל מרוממים. ניטאי הארבלי בא ללמד איך מגיעים עד למצב של אל תתייאש מן הפורענות. והסיום של הכל במשפט אחד, הסיום של הכל, בעצם, הרי מה השאיפה של הרופא? שבעצם הדאגה מהפורענות זה מספיק, לא תבוא חס ושלום הפורענות. הרי השאיפה היא לא שתדאג בשביל שתדאג, תדאג ותהיה רגוע. אם תדאג זה לא יבוא. השאיפה היא לא שתדע להתמודד עם זה לך שזה יבוא. בעזרת השם זה לא יבוא. איך אומר הרמב״ם? מי שבאמת יאכל כמו שאני אומר וישתה כמו שאני אומר וכולי וכולי וכולי, אני מבטיח לו. אני מבטיח לו. אבל בתנאי שידאג לזכור את פרק ד' בברכות דעות. שידאג. שלא יתייאש מן הפורענות. שידע שאם הוא לא יעשו את זה, אני לא מבטיח לו. אז עצם הייסורים שאתה דואג מהפורענות, זה דיו בשביל להספיק לך בתור הייסורים. זה מנת ייסורים מספיקה. שמה יפה מאוד, למה? פילי פלוי. ואז זה שניהם ביחד. כי עצם הדאגה מהייסורים אומר, זה לא יגיע בעזרת השם. אל יתייאש, אתם מבינים? זה נפלא, זה שניהם ביחד. כאילו, מנת האיסורים צריכה להגיע. יש גמרא מעניינת מאוד, שאדם שצריך להכניס לכיס במקום שלושה מנים, שני מנים, וזה יצא לו שניים, גם זה בחינה של איסורים. עכשיו הוא צריך עוד פעם להכניס את היד לכיס, זה קשה. סיפרתי לכם פעם, אתם מכירים את היהודי שאברך, שלא ידע בכלל איך הבית נראה, לא ידע כלום. הבן שלו התחתן, אשתו אמרה לו, אתה זוכר שהיום החתונה? הוא שכח. זאת אומרת, בטח, אז היא אמרה, אני אגיע לכולל, אז יביאו אליך את הבגדים, אבל תזכור לבוא בזמן. אל תעשה כלום, אבל לבוא בזמן תזכור. בטח. מביאים את הבגדים, הוא בכלל לא בעניין, וזה טוב, 10 דקות לפני, הוא לובש ולא נכנס לו המעיל בזה. אז הוא אומר, מה לא עושים בשביל צער גידול בנים? גם, זה קשה, הכל עושים בשביל לסמד, זה שבאים כמה מתאמצים. גם, זה כבר מנת ייסורים. כלומר, עצם זה שאתה דואג מהפורנות, דיו שזהו, שזו אמנה. אבל תדאג. אם לא תדאג, תדמיין שאתה נמצא במציאות גאולית, אתה תהיה במקום מאוד מסוכן, כי אתה יכול להיות ניזון מחיות בקליפה, לדמיין שאתה נמצא במקום אחר, ואז כל הזמן להרגיש תלוש. ואז אתה חוזר אחורה, אתה מחפש איזשהו משהו להתחבר אליו, לפעמים קצת רשע, אתה לא יודע בדיוק מה רע ומה טוב, אתה מתבלבל, אז אתה לא יודע ממה להרחיק ולמה להתקרב, אתה חוזר ומתבלבל, אתה בבלבלת. וברגע שהמסלול מסודר לך, ואז שני הפירושים הם ביחד, זה פילי פלאות, ואז אתה יודע אל תתייאש, תמשיך לדאוג, כי ברגע אחד אפשר ליפול. והאיסורים שלך מליפול הם כל כך חזקים, הפחד שלך מליפול הוא כל כך חזק, אבל הוא לא משתק, כי אתה פועל, אתה שמח. אתה מודע להיותך אדם, אתה מודע לחולשה, אתה מודע ובשמחה, זה מה שאתה אוהב, ובצלם אלוקים עשה אותו. זה הדבר הכי נפלא שיש. הידיעה הזאת, זה נותן לך את כל הכוח הלאה. איך כתוב בזוהר הקדוש? זהו, בזה אנחנו עומדים מאוחר. כתוב בזוהר הקדוש, ועשה לי מטעמים והביא עלי ואוכל לה, בעבור תברכך נפשי בטרם עמות. כך אומר יצחק לעשיו. ורבקה שומעת בדבר יצחק, נכון? אל עשיו, והיא קוראת מהר ליעקב ואומרת, אביך ציווה ועשה לי מטעמים. אומר הזוהר הקדוש, מה זה מטעמים? הזכרנו את זה יותר מפעם. מה זה מטעמים לשון רבים? מה זה מטעמים? חשוב לו, כל מיני מטעמים. אומר הזוהר הקדוש, ועשה לי מטעמים. ילד קטן אוהב מטעמים מסוג אחד. איך אנחנו רואים תמיד? ילדים קטנים תמיד חוזרים לשולחן כשמוציאים את המתוקים בסוף. פתאום כולם מתכנסים מחדש, נכון? וקרב בזורנו, כולם מגיעים ולוקחים לי את הגלידה שאני תכננתי, כי כבר בניתי על זה שהם לא פה. ואז מסתבר שאף אחד לא ישן, כולם ערים, הכל בסדר, רק עבדו עליך. ואתה נשאר עם מנה אחת, אגב גם אותה לוקחים לך. נכון? זה... וכשאדם גדל, אז הוא לא נשאר על השולחן רק מטעמי נימוס. הוא חייב גם דג חמוץ, או חריף, או מר קצת. הוא מוכרח. המבנה שלו כזה, שהוא צריך גם מר, וגם חריף, וגם מתוק. הוא צריך את זה. ועשה לי, אומר הזוהר הקדוש, מטעמים. מי אמר לך שהקודש ברוך הוא אוהב רק צדיקים גמורים? אולי הוא אוהב את ההתהפכה שלך הרבה יותר. רק ילדים קטנים אוהבים רק מתוק. אתה יודע איך הקודש ברוך הוא אוהב את המטעמים שאתה עושה פה? אל תתייאש מן הפורנות. אל תברח להיות צדיק מדומיין. אל תקנה את ההצעה הזו שמוכרים לך בעשרה גרוש. ככה בתחיליות שלבים כאלה, תוך חודש תהיה צדיק, בסוף אלול תהיה צדיק עם תעודות, ובזמן חורף תהיה צדיק עם זה, ואז יבוא אליך רבי לוין לקבל ממך ברכה. תפסיק עם הטמטום שלך, אל תתייאש מן הפורנות. מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא אוהב מתוקים יותר ממרים? מי אמר לך מה העבודה שלך בכלל? בשמחה, בנחת, עם שני עקרונות. מהשכן הרע, תרחיק, לא לפי השאלה אם הוא טוב אובייקטיבי או רע אובייקטיבי, אלא לפי השאלה אם השכנות היא טובה או רעה, ואת הרשע תקרב נון סטופ, ולכן בשביל לעשות את זה לעולם אל תתחבר אליו. ואז אל תתייאש גם לפי הפשט הזה וגם לפי הפשט הזה, כי ברור, במובן הכי גדול של המילה, כי ברור, שאם תגיע לזה, ממילא אין בכלל ממה לדאוג, כי לא יידח ממנו נידח, כי אתה בן חורין, כי נותן התורה ניתן בך. אם אתה בן חורין, אז מה אתה בכלל כן, באתי, זהו, בזה עמדנו.
אבל אפשר להגיד שזה פורענות.
שמה?
עד שזה פורענות, אל תתייאש. אבל פורענות מצטמצמת לפרעות. העולם הזה,
זה גוואלד. גוואלד, כשזה ממשות, כשזה פרעו פה. זה פילה פלואים, זה פילה פלואים, ואני גם רוצה להצטרף למה שנאמר מקודם, בלי להוריד כלום מהדברים שאמרנו עד עכשיו. פורענות לא לחינה מזכירה לכם את המושג פיראון, אבל בלי לפגוע בשום דבר ממה שאמרנו, כי פיראון, פיראון חוב, זה פורענות. כשבאים לפרוע ממך חוב, זה פורענות, אבל זה עושה כל כך טוב. זה עושה כל כך טוב שעכשיו אני פחות חייב.
אבל פי שהם יצרו עכשיו.
מה זה?
אבל פשוט
יצרו
עכשיו,
שמחו. בדיוק, שמחו לעתיד. עכשיו זה נראה כל כך, אבל זה לא בא להוריד מהדבר הקודם. בעומק, בפנימיות, הפשט הוא שעצם הדאגה מספיקה. אנחנו לא מוכנים ליותר מזה. כלומר, אנחנו לא באים להפוך את זה עכשיו. הדאגה היא האיסורים של לעשות צער גידול בונים, גם זה צער גידול בונים. מספיק, זה גם איסורים. כיוון, זה יספיק, אם זה אמיתי. אם זה אמיתי, כי הרי זה לא שהקודש ברוך הוא מחפש, זה אגב ברור, הקודש ברוך הוא אמר 400 שנה תהיו במצרים. הנה הסתדרנו עם 210, נכון? כי יצא לנו גימטריה ברדו. מבטיח לכם שאם היינו עושים תשובה קצת לפני כן, הקודש ברוך הוא היה עושה תשובה וגימטריה גם בבדו. אתם הייתם רואים איך יכול לעשות גימטריה בלי צ'ונט אפילו. מיד נהיה גימטריה ובשתי שניות. מה שאמר הקודש ברוך הוא, כך מסביר הרמב״ם, זה גר, יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום, והנה, התהליך צריך לעבור. התהליך הוא פורענות, והוא הפיראון. כמה זמן? איך? מספיק הדאגה מהתהליך, זה כבר נקרא לעבור אותו. זה כבר נקרא לעבור אותו. אל תתייאש מן הפורענות. רק תדע שזה קיים. בגלותי לגואלני, לדעת שאני נמצא במציאות שאני יכול, ואני ממשיך לגאולה.
זה רק שווה דן, רק שווה דן, שהם האחרונים, הם אלה שלא קדימה במשכן, משהו אף מה בהתחלה.
שזה צריך להיות, הנה חזרנו אחורה, משיבי העבידה של כל ישראל, שווה דן, אלה שהם האחרונים, אלה שלא, לא הזכרנו בשבוע שעבר הייתה פרשת נסו את ראש בני גרשון, לא הזכרנו את זה, ולפני כן כתוב נסו את ראש בני קהת, היחידים שלא כתוב עליהם נסו, זה בני, הזכרנו את זה? זה בני מררי, זה פילה פלוי. למה? כי שם אין נסו את ראש. בני מררי הם אלה למטה, לוקחים את הקרשים, והם עובדים על המרירות. בני מררי, הם עובדים על הביטול, על המה. אז רק דן יכול להחזיר את המה לכל מי שבגלל כל מיני יאושים מן הפורנות, שכח שבעצם הוא מה. נהנה מכל כך הרבה דברים נפלאים, שאיבד את העוצמה של שבועות, את העוצמה הזו שגם החול הכי חול הוא קודש, וזאת העוצמה, העוצמה של שבועות, זה שנותן התורה, נתן תורה לכל ישראל, והוא בחר בנו מכל העמים, ורק מתוך זה הוא נתן לנו את התורה. ולברך בתורה התחילה זה לזכור שהוא נותן התורה, לא שיש אדם נמצא בתוך זה, הוא בן חורין, אי אפשר לקחת את זה ממנו. רק איפה אני בתוך העניין הזה, זאת ההדרכה של ה...
זה דן, זה מדיינים שחייבים ללמד את זה, כמו שניתן הרבה להרבה דין, שאתם ללמד את זה...
דמידיין, כמו בשמשון, נכון, 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 נכון.
הדידה של דין זה...
כן, כן, כן. שקויה!